שבוקים, כאילו לא מי שלג, רק הוא מביא שלג.
לא תפנה לכאן אפילו.
כן, יש, רגע, אתה תוכל לצלם בטור את העמוד הראשון, סימן רשת פרק ו'?
סימן הבא?
כן,
טור. אז כולם, גם שקים אני צילמתי,
בזמנו. מה נדבר מנוע? שבוע שעבר הייתי במקום שהיה בו אינטרנט. של משפחה, עשה ביקור. שמעתי את השיעורים של עצמי באינטרנט. של עצמי. אני חייב לומר שזה מעניין. שיעור מעניין זה, שיעור נושא לא ככה, שיעור מעניין. והאיכות היא מצוינת. אתה שומע יותר טוב מאשר
בשיעור.
אתר rchoma.org זה אתר רשמי של שמואל בוכניק. יש פינג'. מי זה? זה מחמותך? חמותך, אנחנו... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות.
אמן. תדעתי על זה תאית,
תאר? אמן. מצוין.
מה
נעסוק?
מה
נעסוק? הנושא בעצם תפילת מוסף.
זה
לא, זה מצוין.
אמן. זה היה שזה מסעיף שלהם שעובדם בחזרה. זה
סיף א', הוא מצוייג לשניים, נתחילים אותו בסדר. סיף א' אם בית יוסף, אבל... כמה ספר? כמה ספר הוא נרד? איפה זה? ברור
לך,
זה אומר לה סבקיה, נכון?
לא, זה לא סבקיה, זה סבקיה
לא פריטה, לא פריטה. זה פוסט סמינג'.
בדיוק.
עכשיו לא יודע, פוסט
סמינג'. זה לא טוב עסק של סבל, אבל יותר פחות...
במובד, זה דומה...
חריגו. זה דומה, זה דומה את הבטעם, לא?
באמת, זה דומה את הבטעם, חריגו.
בדיוק.
גם כבר זה צ'ורת, צ'ורת.
תזכר על טוב חמותו של משהו חייטור זמן. שכל פעם שומעת שאני באזור, היא מאכילה אותי.
מי?
חמותו. אני הסגולה שלי בר חומה, אני אקדש ברוך הוא פה, לא בשביל הציבור, בשביל ההורים של הציבור. אני הרב של הזקנים, אני רואה את זה, כן, אני כל כך מתעורר לתחייה. צעירים, יין חדש, ואני רואה יין ישן, זה מחיה אותי.
כמו שפה שלוש שנים, הכל בבק, תמיד נוסעים מרוקדים כסבים, גם טקנית ציות עם הרב אלון. ופה, שאתה הרב נעת לחזור לישיבת הקוטב, לא לגמור את הכסף מוזף בניצנים חזרה, לגמור את ישיבת הקושב. אתה רואה, אינו, תעביד פה, תעביד פה, תעביד פה, תעביד פה, תעביד פה, תעביד פה, תעב אמרתי לחנניה, זה שחל המקבועות חנניה, אמרתי חנניה, תגן פה, אין בעיה, הולך לזכנה למעלה, אמר לה, בואה, אני רבי לא יודע, אז מתחיל, אין כיבור שזה מזרות לזה, אי, תפתח
מסוכן, אוי, אוי, אוי,
אוי,
אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, הלכות 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 פשוטות, הלכות יבשות, אבל כל החינוך לחסד ולרחמים אנחנו מתחנכים דרך ההלכות הללו. הנושא שלנו היום הוא, כמו שאתם רואים את הכותרת של רשת גמל, מי הוא ראוי לתת צדקה. נושא חשוב מאוד בעצם, איך מגדירים אני, זה הנושא כיצד מגדירים אני. יש סעיף א', זה אני, נקרא לו האני התלמודי, האני של זמן המשנה בתלמוד. וסעיף ב' זה התרגום של זה לימינו, אומר השולחן ערוך, איך מתרגמים את כל זה? אם כן, לימיו, נראה אם אפשר לתרגם עוד פעם, יכול להיות שלא צריך. עוד נראה את סעיף א' בסבלנות, כלומר אל תעסקו בתרגום, תנסו לחזור תקופת המשנה והתלמוד, להבין את מה היה אז ואז לנסות לתרגים את זה. מי שיש לו מזון שתי סעודות לא ייטול מהתמחוי, מזון ידע לצעודות לא ייטול מהקופה, ואם יש לו 200 זוז והיום נוסף נתן בהם, או שיש לו 50 זוז ונוסף נתן בהם, לא ייטול צדקה. אתם רואים שיש פה שלושה מושגים, תמחוי, קופה וצדקה. התמחוי זה מה שנקרא היום בית תמחוי, שאתה מקבל ארוחות, אלא בהבדל אחד, בית תמחוי אתה בא ואוכל. התמחוי של פעם נותנים לך שתי ארוחות ביום. אתה בא לשם, מקבל שתי ארוחות והולך אחרי הבית. אז ההלכה הראשונה, מי שיש לו שתי, מזון שתי סעודות, לא ייטול מהתמחוי. תמחוי בנוי לאדם שאין לו מה לאכול היום. הקופה, מהי הקופה? קופה מחלקים מזון לכל השבוע. זה בעצם הקופה. ואם כן ההלכה פה, מי שיש לו מזון 14 סעודות, לא ייטול מהקופה. יש לו לשבוע. עכשיו, התמחוי והקופה זה לא חובה. לא. מהקופה נשאר קופת צדקה. אבל הקופה של פעם, זה בעצם מקום שנותנים לך לכל צורכי השבוע. או אוכל לכל השבוע. או באוכל ממש, או בכסף.
אבל תתכף
על השני,
מי שאין לו מזון, אין לו מזון
שאתה
לא צריך לדעת מפה לדעת פה.
כן, מי שאין לו מזון.
הוא מקבל,
אבל יש לו צסף,
אבל
הוא
יכול
לדעת מהקופה. נכון, אז החלוקה היא, מה זה כמה מסימנים הבאים, שמישהו בין העיר הזאת נותנים לו לכל השבוע, ומישהו עורך בעיר מקבל שתי סעודות רק. אנחנו מעדיפים לפרנס טענים. כל זה רבותיי היום בטל, היום אני לא קופה ולא תמחוי, והרם הוא כותב שזה לא חובה, אבל מה שחובה שתהיה קופה של צדקה כספית, מה שנקרא פה הצדקה, קופה של צדקה כספית, שיהיה תמוך בנים, ואני עובר לחלק הזה.
למה זה בטל?
כן, אבל היום...
הרי גם בית תמחוי הוא צריך לנהוג לנשים מידשים האלה, הרי זה לא כל מיני...
רבותיי, אני אחזור על זה עוד פעם ואלף פעם, שאנחנו מבלבלים את המושגים. אנחנו מדברים, מה שאנחנו מדברים בהלכה זה על זה שיש ציבור, והציבור יש לו מוסדות. המוסדות המחייבים של הציבור זה גם הטיפול בצדקה. אתה מדבר היום על בתי תמחוי וולונטריים, זה נקרא שאין. אנחנו מדברים על משהו מחייב. וזה מה שאני צעקתי הרבה פעמים, שאין קופת צדקה בשכונה הזו. בעצם אין, מישהו לקחת את אותה אחריות, אבל קצת מתמהמה, עכשיו נולד לו בן, אז אני מקווה שעוד יוצא מזה משהו. אני מתכוון ללכת לדרוש בכל הסמכות על הקופת צדקה. ויש נולד לו בן עכשיו, צריך להרים את העסק קופת צדקה. אז היום אין לנו קופת צדקה. הרמה אומר שלא שמענו ולא ראינו קהל מישראל, שאין להם קופת צדקה. בזמן הרמב"ם עד היום שמענו וראינו הרבה קהלים מישראל שאין להם קופת צדקה. זאת אומרת, אין להם משהו שהציבור...
מה אתה קופת צדקה?
המטרה של קופת צדקה היא ככה. הציבור כציבור חייב לתמוך במסכנים, בעניים. לכן צריך להיות קופה שהיא משהו מרכזי שכל אחד חייב איתו.
מה זה בית תמחוי? זה
לא... בית תמחוי זה היום מוסד וולונטרי של מישהו שהחליט להקים, זה חלק מהמצוות שלו. אתה יש לך גמח תפילין, אז יש אחד שיש לו גמח אוכל. זה חלק מהמצוות שלו. אנחנו מדברים על מצב שהציבור מחויב לדבר הזה.
אבל המצוות
הזה הוא גם, כמו אבותם גאו. אבל הוא יכול מחר לסגור את זה. מחר לא מתאים, לא הוא סגר. חלק
מהם זה שייכים להרבה נשים שתורמים.
בסדר.
או בית דקה.
יפה מאוד.
או בית תמחוי.
יפה מאוד.
מקרה אחד דוגמה, שהרבה נשים תורמים.
יפה מאוד.
הוא לא ישלח לזה
נפל. בסדר, זה יפה מאוד. אבל באופן כללי, אתה לא יכול להגיד שיש היום ב... תראה, בעזרת השם אנחנו מקווה שזה לא חובה, אבל הלוואי שנגיע לזה, שיהיה לנו מצב, שיהיה לנו כל יום מספקה של ארוחות. אגב, הנה, המשימה הבאה שלך, זה קל לך להגן את זה, היעלום שבכתר, אומרים שזה יהודי נפלא.
לא יש פה מידע שאני חיברתי עם אהבת רחמים, שהוא מת את הדוח את פניית העיר.
מה זה? פניית העיר?
חיברתי את זה עם אהבת רחמים. הוא אמר שהוא ישמח מאוד.
פניית העיר? זה מהדרין. פניית העיר זה... פניית העיר זה שמאלה. כן, כן, זה בסדר. רב בינה בו אוכל שם, אני ראיתי אותו. אז רגע, אז מתי?
זה שרשר של הרב...
מחלת יצחק.
לא, הרב איצרגן, משהו כזה. אבל מה זה כזה אמר לי?
הרי אין פיין, יש לך להסתכל לפני.
אז הוא גם לא רק שהוא יש לו אוכל, הוא גם מכיר את כל המסמכים למיניהם, לחתונות הם קונים את אותו אוכל.
מתי אבל חיברת? מתי חיברת?
לפני בשמחה שהיה לאבי, באותו יום חיברתי בין אהבת החכמים.
אבל זה משהו מסודר? לא, כי אהבת החכמים אין לו כן לטפל בזה. טוב, טוב, אנחנו נדבר על זה. יש יהודי בשכונה שמוכן ללכת כל ערב עם רכבו ועם כליו, זאת אומרת יש לו כלי איסון, ללכת ולאסוף ולחלק. אז אנחנו נדבר על זה. זה מעין תמכוי הדבר הזה. זה לא נדבר, זה...
למה זה בטל?
בטל הכוונה,
עכשיו... תקנת חז"ל שזה
יהיה... לא, אז זה מה שאומר הרמב"ם, שלא. בעצם זה לא תקנת חז"ל. היו מוסדות דקה שבמציאות היו נוהגים, וזה הכסף והמזון, ומה שמחויב זה הקופה של המעות שתהיה למטרת החזקת העניים. זה חובה. המזון זה לא, זה עידוק. אני חושב על זה דבר נהדר. מה שאתה מפני יותר זה נהדר, חבל שלא ידעתי את זה. זה דבר עצום. אנחנו יודעים ש... אני כל פעם מזדעזע מזה מחדש, ואנחנו יודעים שיש לנו פה משפחות, לא רק פה, בכל מקום, וגם פה, יש משפחות בקשיים גדולים מאוד, שבשבילם ארוחה, זה באמת עזרה גדולה מאוד מאוד. כן, גם השכנוח מביא את זה עוד מעט בהמשך. בואו נתמקד פה בעניין שלנו, לגבי 200 זוז, בסדר? אני רוצה להתמקד בשורה השלישית אצלי, אצלכם לא יודע איפה זה. אם יש לו 200 זוז, מה זה 200 זוז הללו? 200 זוז זה, מאיפה אתם מכירים את 200 זוז? מה כתובה? 200 זוז זה השיעור כדי להתפרנס, דיינו, לאכול, לשתות שנה. ו... מה?
50 זוז.
עוד מעט, שנייה. אז כתוב שדקה, צדקה בגימת 199, ככה אומרים, צדקה בגימת קצת, נכון? עד שיש לך צדקה, כל עוד שאתה, יש לך שיעור של צדקה, אתה יכול לקחת צדקה. אם יש לך גימת צדקה 199, אפשר לקבל צדקה. אם הגעת ל-200, ככה כתוב פה בדרישה. זה לא...
עשה זה שנותן את המטבע ל-200.
כן, 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 מעלה לו את זה. אם כן, יש לו 200 זוז, זה לא נושא לתאם בהם, או שיש לו 50 זוז, זה נושא לתאם בהם. או, מה ההבדל? יש אחד שיש לו 200 זוז, והוא משתמש בהם למחייתו. אז האדם הזה הוא מסודר לשנה. יש אחד שיש לו 200 זוז פר. סליחה, 50 זוז פר. זאת אומרת, יש לו את זה במחייתו, והוא מגלגל 50 זוז, אז מזה יכול להתפרנס. במשך שנה. אחד כזה, לא איתו לצדקה. ואם יש לו 200 זוז חסר דינר ואני רוצה לנותן בהם, אפילו נותנים לו 1,000 זוז בת אחת, הרי זה ייטול. אם כן, פה ההגדרה שלנו בשולחן ערוך היא, אם מותר לקחת צדקה לאחד שיש לו פחות 200 זוז, הוא מותר להתפרנס מה... מותר להתפרנס מהצדקה. עכשיו אנחנו נדלה, איך מגדיר את זה את ה-200 זוז היום? אתם יודעים כמה זה 200 זוז? מתיים זוז זה בערך 80 שקל. שמונים. אז מה ש... אז בוא נסביר מה קרה. מה שקרה זה ש... קודם כל, מתיים זוז, איך מודדים אותם? איך מודדים את הכסף בזמן חז"ל? מודדים את זה לפי משקל של המתכת כסף. אתם יודעים למה כסף קוראים כסף? כי עשוי מכסף. היום זה לא ככה, אבל יודעים, זה לפי המשקל של המתכת כסף. בעצם מה שקרה זה שערך הכסף הלך וירד. הוא ירד, אפשר להגיד, דניאל, אם אתה יכול לתקן אותי, אבל הוא ירד בשתי תקופות. היה איזה מלאך שהכסף ירד בערך בחצי בין תקופת המשנה לתקופת הראשונים, כבר תוספות מדברים על הדבר הזה, ששווי הכסף ירד לחצי, וכנראה שהסיבה היא שרמת החיים עלתה. זאת אומרת, למה הכסף היה שווה כסף פעם? כי המתכת כסף הייתה מתכת מספיק חשובה כדי שהיא תהיה ההלך. זאת אומרת, אנשים את המסחר שלהם עשו במתכת החשובה הזאת שנקראת כסף. ברגע שיש לך יותר אמצעים, אז אתה עובר לזהב. ועד השווי של הכסף יורד על חשבון הזהב שעולה. עכשיו, בזמננו העסק בכלל השתנה לחלוטין. בזמננו, הרי היום המתכות איבדו את המשמעות שלהן. היום הכסף הוא פיקציה, דיברנו על זה פעם, הכסף היום הוא פיקציה. עד לפני 40 שנה באמריקה, כאשר היום קבלים סיוע חוץ, אז היה עובר משקל מסוים של זהב, כמות של זהב הייתה עוברת מהבנק אוף אמריקה ארץ הקודש. עכשיו תפסיקו עם זה, אתם פשוט רושם המחשב ועושים בכאילו.
לא, תגידו את השווי דולר
מול הזהב. אפשר, כן. ומה, ועכשיו הדולר שווה בפני עצמו. פחות או יותר זה הלך ככה. בהתחלה אמרו, הזהב, זה הכסף. פעם היה כסף הכסף, אחר כך אמרו, הזהב זה הכסף. והדולר, זה בעצם כתוב 100 דולר, זאת אומרת, כמות מסוימת של זהב. זה היה כאילו, מה?
שהיה בצד.
אז זה כמו הסיפור, היה לנו פעם אברך בישיבה, כשהייתי צעיר, היה אברך שקנה מכונית. היום לכל אברך נזקק יש מכונית, אבל בנינו, מכונית כאברך, היה לו פז'ור 404 כזה של מישהו מעזה. קנה, ואנחנו עמדנו ככה, היינו צעירים לשאולים שתמי, יש פה אברך עם מכונית, איך זה? אז הוא היה אברך חשוב כזה למדן, אנחנו היינו צעירים, זוכר זה הרב ושי פירון, הוא היה ככה הבדרן שלנו, אז הוא שאל אותו, תגיד, איך השגת המכונית? אז הוא אמר, תראה, אני אומר ככה, הלכתי לגמ"ח, לביתי, חייתי מכונית, אחרי כל עשיתי צריך להחזיר לגמ"ח, הלכתי לגמ"ח אחר, לביתי, החזרתי לגמ"ח, אחרי כל הצלחתי לגמ"ח הזה, לביתי אותו גמ"ח, החזרתי לגמ"ח, אחר כך אמרתי להם, מה אתם צריכים אותי במחה? תביאו כל חודש, מפה לפה, תביאו, תביאו, ואני ככה אמר אותו אברך, חריף, היום הוא ראש שירה, אברך, אחרי שהיה לו רכב. אז אותו דבר עשו באמריקה, זאת אומרת, ואותו דבר, אוילם גוילם כזה, בהתחלה אמרו, זהב זה כסף, אתה רוצה כסף, אם ניקח את הזהב, תעבירי. אחר כך אמרו, תשמע, זה כבד כל הזהב הזה. תעביר איזה שטר, השטר יסמל כמות של זהב. אחר כך אמרו, שעדו כל זהב, בוא נעביר שטרות וזהו. ואז הגענו לאוילם גוילם כזה, שאתה מעביר את השטרות, הכל בכאילו, זה מתאים מבחינה תרבותית.
אריק,
אני אומר, יש לו מקום לפלפל פה בקולטורה של האקונומיה.
לא, אפילו גם תודה לא מזה, היום
מדברים
על נתונים במחשב.
רק נתונים במחשב. רק נתונים. יפה, אז עכשיו, מה קורה?
זה לא בדיוק...
כן, צריך להיות איזה איזון במשק.
יש מיליטרית ו...
כן, ברור.
פיסות כסף.
ברור.
אלו הם הנדסים לשבת לום.
ברור. רגע, עכשיו תראו מה קרה. בעולם כזה שבו בעצם מה שמגדיר... אריק, תתקן אותי כשאני טועה, אבל בעצם מה שמגדיר שווי זה הצריכה. זאת אומרת, פעם שווי היה, היה לך חתיכת כסף, אבל היום הצריכה מגדירה את השווי. אז בעצם, מי צריך מתכת כסף? את המתכת כסף, אף אחד לא צריך. מה אתה צריך? זה מוליך גרוע. הכסף הוא מוליך פחות או מאשר הנחושת. אם אתה צריך תכשיטים, עדיף תיקח תכשיטים מזהב. יוצא שבעולם שלנו, המתכת הכסף, השווי שלה הוא אפסי. הוא הולך ומדרדר. יצרנו בעיה הלכתית. הדבר יצרנו בעיה הלכתית. מדוע? בגלל שהתורה מודדת את הכל בכסף, מתכת כסף. זה הכסף.
זה עוד בתורה מתי
לו,
זה ביטוי
של כזה. אני אומר, זה לא לגבי התורה. למשל, לגבי מה שכתוב בתורה, של מה שכתוב בתורה, האיש מקדש בפרוטה. מה זה פרוטה? מה זה שווי של פרוטה? פרוטה זה 1 חלקי 40 גרם של כסף. אבל ב-1 חלקי 40 גרם של כסף לפני 1,000 שנה זה היה שווה, יכול להיות, 10 שקלים של היום, כאשר 1 חלקי 40 גרם של כסף היום שווה 3 אגורות. אתה מלא על דעתך שישה מקדש ב-3 אגורות? זה בעצם המצב שנוצר. אתה מבין?
אבל גם פרוטה לא רוצים בתורה, אלא גם פרוטה זה מצד של חזלי.
פרוטה זה משקל של סעורה כסף.
זה לא מוצג...
לא, בגלל שהתורה נותנת את המילה כסף. כשהתורה אומרת, כי ייתן שראו כסף או כלים לשמור. כסף זה לא פעם כסף, זה המתכת כסף. עם פרצוף. כלומר, זה יכול להיות מטבע.
איך היא
גורלת? לא, כי הכמות הכי קטנה של כסף, צהורה של כסף, זוהי הפרוטה. רק אתה יכול לתרגם את זה לנחושת. הפרוטה יכול להיות שהיא כמות גדולה יותר של נחושת, ששווה את הכמות קטנה של כסף, אבל הכל נמדד לפי הכסף. מזה יצא דבר מאוד משונה, מאוד מאוד מוזר, שכתובה של אישה שפעם היה אוכל לשנה, היום זה 80 שקל. בדיוק, ארוחה אחת. מה עשו האשכנזים? בוא תראו מה קרה עם האשכנזים. הספרדים פה יש לי בעיה איתם. עם הספרדים. זה קצת התרמות הדבר הזה. לומר, נותן לה 200 זוז. מה עשו אשכנזים? אשכנזים, שוב אני אומר, התהליך הזה התחיל בעצם מזמן, כי הוא הגיע לכאוס מוחלט בזמננו. זאת אומרת, הכסף התרסק, אבל אשכנזים הוסיפו את הזקוקים. בכתובה, ראיתי פעם כתובה אשכנזית. כתובה אשכנזית קלאסית, לא כתובה אשכנזית של היום. כתובה אשכנזית של היום זה בעצם אשכנזית פלוס ספרדי. כתובה אשכנזית קלאסית, שהיום יש רק בבני ברק, יש לך 200 זוז, שזה בעצם משקל מסוים בכסף, ואתה מוסיף 200 זקוקים כסף צרוף. עכשיו, מה זה 200 זקוקים כסף צרוף? זה משקל בערך פי 10 מה-200 זוז של כסף צרוף. הגיע למשה פיינשטיין ואמר, אני אומר, גם זה לא מספיק. ומשה פיינשטיין אומר, מדוע? כי הכסף עוד יותר ירד. עכשיו אני מגיע אני ואני אומר, ובכלל היום הכסף מתרסק לגמרי. אני אומר, יכול להיות דבר, לפי משה פיינשטיין, יכול להיות שאדם שכתוב לאשתו, נותן לך 200 זוז בכתובה, אין לו כתובה, כי יוצא לתת לה אוכל לשנה. ואוכל לשנה, מה?
בכלל זה לא תקף,
להגיד 200 זוז. כן, זה לא תקף, כי 200 זוז, זה ברור, 200 זוז זה לא סתם זה אתה כתוב. 200 זוז,
המושג הוא אוכל לשנה.
בדיוק. לא, אבל פעם זה, לא, אבל פעם...
החזק הוא זה 200 זוז, אבל החזק זה לא אומר אוכל לשנה.
כן, אבל, לא, לא, אבל חזל לא חשבו, חזל לא לקחו בחשבון את התמורות בשוק. להם היה ברור שהמתכת כסף שהייתה יציבה תשאר ככה. לכן יכול להיות שצריך לכל הפחות 10,000 שקל, אני לא יודע להעריך את זה. לכל שהשיר המנימה שכתובה 10,000 שקל. רגע, אז רק שנייה, אני רוצה לשחזר את זה לעניין הזה. זאת אומרת, מה? מה שהוא אומר, אינון, אבל זה...
אני אוכל לשנה.
יפה. אז בואו תראו, לכן תעבור עכשיו לסעיף ב', אנחנו... אינון. תעבור עכשיו לסעיף ב'.
תגידו על עצמי, תגידו בגלל שהמספרמה בגברים, לכן אנחנו נוסעים כאלה ועד היום.
תעבור לסעיף ב' עכשיו, ותראו את זה. יש אומרים, יש אומרים, שלא נאמרו השירים הללו אלא בימיהם. אבל בזמן הזה, הזמן הזה זמן שחנוך לפני 500 שנה, יכול ליטול עד שיהיה לו קרן, כדי שיתפרנס הוא ובני ביתו מהרווח, ודברים של טעמם. בעצם מה שאומר השחנוך, תעזוב את האוכל לשנה, ולתי ממש גם אוכל לשנה זה סימפטום. הנקודה היא, האם האדם הזה יכול להתפרנס או לא יכול להתפרנס?
כבר בזמן השולחן ערוך.
כבר בזמן השולחן ערוך. זאת אומרת, אז גם אנחנו עכשיו, אומר דברים של טעמם, אז גם אנחנו עכשיו מתעלם על הנושא של המתיים זוז, ובעצם ההגדרה של אני, זה אדם שדחוק לפרנסתו. זה היישום של אני, אדם שיש לו מינוס בבנק. אבל אמיתי, לא בגלל שהוא דיבר על זה כבר, יש אדם שיש לו מינוס, היום לעשירים יש מינוס. אני לא בטוח, מיכה, אני לא בטוח. שכר מינימום, אם זה זוג שיש לו דירה ולא חי בשכירות, אולי הוא לא עני. האם שכר מינימום, אם זוג עם שני ילדים שחיים בשכירות, אז הם ודאי עניים. לכן זה לא מספיק. העניין, בנקודה הזאת הצדקת, שאין פה דבר מוגדר. כשאנחנו באים להגדיר עני בתור אדם שלא מצליח להתפרנס. זאת בעצם ההגדרה של אני. אבל, ופה יש... אז בואו נראה איך ההלכה מתמודדת עם זה. כי באמת, תראו, המצב הזה של מינוס הוא באמת לא היה פעם. מדוע? משום שלאדם לא היה פעם הכנסות הטבעיות. אביך סיפר לי, אני חושב שזה היה אביך. אני כמעט בטוח שהוא סיפר לי הסיפור היפה הזה, ש... לא אביך, מישהו אחר, אני הזכרתי מזה. הסיפור היפה הזה שהיו במרוקו יהודים כפריים, מה שקוראים, הספורנים קוראים להם שלוח, אבל בעצם הם לא היו שלוחים, היו צדיקים. אז היו יהודים כפריים כאלה. מה? כן, היו צדיקים כאלה. אז אחד סיפר לי שהוא הכיר יהודי שהיה עובד באיזה שוק בכפר במרוקו. אז הוא היה עובד, ברגע שהיה לו מה לאכול באותו יום, היה סוגר את החנות שלו, הולך ללמוד. אז הוא אמר לו, למה אתה לא תמשיך עוד קצת, יהיה לך קצת. אז הוא אמר לו, אז מה אני אעשה מחר? אז מה אני אעשה מחר? זה אין לו ברור, במין הרחיים כזה, כל מי שיש לו פת בסלו, אומרת הגמרא בסוטה, כל מי שיש לו פת בסלו ודרך דאגת מחר, אין לי כללי המנה, יש לו מה לאכול, זאת גם תחנות, איך אין לו תורה? ומה יהיה מחר? לקחו מחר, אני יודע, מה יהיה לאכול? זה היה אורח החיים פעם. היום, הרגע שאתם מדברים על משכורת חודשית, לפחות, יש להם משכורת תלת חודשית, אבל יש לך את הבנוי על משכורות עתידיות, אז אתה גם לוקח את חייבויות עתידיות, ואז נוצר המצב המשונה הזה, שיש אדם שיש לו בית ויש תנכוניות והכל אצלו טוב, ויש לו מינוס, הוא לא גומר את החודש. לעומת זה דווקא העניים הגמורים, אין להם מינוס, כאילו בעבור אם יהיה להם מינוס. זאת אומרת, סתם אחד שהוא בית עני, לא מינוס, זה כאילו חוזרים, אבל אחד שהוא בגלגל, בואו ננסה ללמוד מההלכה הזאת, איך אנחנו מתייחסים למצב הזה. אני חוזר לסעיף א', רבותיי, חוזר לסעיף א', הגה, אני הגענו לרמה. קודם כל, ההגדרה היסודית, אם כן, בזמן השעת לזמננו, אדם שיש לו 200 זוז, זה נקרא אני, 200 זוז זה אוכל לשנה, בנתונים של היום קשה מאוד למדוד את זה, והנקודה היא אדם שלא מצליח להתפרנס. הגה, מי שהולך, סליחה, ההלכה שנאמרה שם זה שאדם שיש לו פחות 200 זוז, אפשר לתת לו אפילו 1,000 זוז בבת אחת. כלומר, אדם מזכן, אתה יכול לתת לו תמיכה, גם גדולה. הגעה, או מי שהולך לביתו נוסע מעיר לעיר לקבץ, אז יש בעיה. אדם שהולך לאסוף, הרי ברגע שהוא קיבל את התרומה הראשונה, יכול להיות שיש לו 200. אז איך מותר להמשיך לאסוף? אבל פה הרימה, כל הדרך שהיה בדעתו לישא, כשהלך לביתו נקרא פעם אחת. זה כל...
אותו משפחה זה
לילד זוז נותנים לו, כן, בדיוק, אפילו נותנים לו 200 זוז בירה אחת יכול לקבץ יותר, מכאן זה הלך אסור. ואם יש לו הרבה והוא עליו בחוב, יש לו הרבה כסף אבל הוא חייב את הכסף הזה, או שמושכן לכתובת אשתו, כלומר לא בסדר, הסיפור של אישה הזאת התחתנה איתו ואמרה לו אני מכירה אותך, אני רוצה שתשים את הדברים האלו בצד בשבילי. אז זה דוגמה שהיא מושכה לכתובת אשתו, אבל זה איתו. אז הנה פה יש לנו מצב שאדם שיש לו חובות, אבל חובות לא כתוב איזה חובות, יש לו חובות, הוא עשיר אבל הוא חייב את הכסף, אז זה נקרא אני. עכשיו שימו לב להלכה הזאת, ואם יש לו בית, הוא כלי בית הרבה ואין לו 200 זוז, אז זה ייטול, ואין צריך למכור כלי ביתו אפילו אם שכסף יזהב. באמת דברי אמורים, בואו את ההלכה הזאת אני חושב שיכול להסביר לנו הרבה. בכלי אכילה ושתייה הוא מלבוש ומצאות איך לייצא בהם, אבל מגרדה או אלי שם של כסף מוכרם ולא ייתן מהצדקה. בעצם מה אלי? רגע, רק שנייה, רק שנייה, בדיוק על זה אני רוצה לדבר ונראה מה אנחנו לומדים פה. תראו, רק שנייה, אדם שיש לו, אומר פה השכן ערוך, כלי אכילה ושתייה אפילו של כסף או של זהב, לא צריך למכור אותם. אבל אם יש לו מגרדה או אלי, זה חידוש, מה זה מגרדה או אלי? לא, מגרדה זה שהוא מגרד את האוכל. זאת אומרת, אומרים לו, אל תגרד את האוכל, תאכל לא מגורד. את כלי האכילה, סכין ומזג, לא מחייבים אותו למכור. אבל אפילו את המגרדה ואת האלי, שזה כלי גירות ותחינה, מחייבים אותו למכור.
של כסף? זה לא מכסף, זה מכסף.
או מדוקדק, לא, הוא צודק ינון, מדוקדק פה, מגרדה עולי שם של כסף מוכרה, משמע, מוכר ויקח כלים פשוטים.
כלי אכילה לא.
כלי אכילה הוא יכול לאכול בטוב טעם, כלומר איכותי.
זה משנה, אוכל בכלי אכילה של זהב או של מתכת?
אתה מדבר שיש לו, שניים אתה מחייב אותו למכור.
אז למכור ויקנה יותר בזול,
אבל
אתה לא
חייבים
אותו.
בסדר, אבל השאלה היא...
זה נכנס לעניין של שרדי מחסורו.
נכון.
שלמה לא תגיד את זה גם במגרדה?
אז כן, טוב, ראובן הוא חריף, הוא חריף, הוא מקשה מסימן לסימן. נראה לי ככה, פה מדובר בעני הכי עני שיש. וגם לעני הכי עני שיש, יש איזה מינימום של נקיות הדעת שיכול לאכול בכלים מכובדים.
לא מסוגל, הוא כך להיות בגר, לא מסוגל לאכול.
כן, אבל כבר אני רוצה, אני רוצה גם להתייחס למה שאתה אומר, אבל שנייה, זה מאוד חשוב. אם כן, מה שיוצא זה שאת כל שאר כלי הבית מכרים אותו לעבור לפשוט. בגדים גם יפים, נכון, בגדים גם יפים, מצעים גם יפים, כן, כנראה, אולי, אולי זה הנקודה האמת.
בוא
נהיה
דבר כזה,
המנגילה
היא כזאת, אם יהודי שיש את הדברים כאלו, זאת אומרת, זה יהודי שהגיע ממקור כזה, זאת אומרת, זה יהודי שאני...
לא, אני חושב שלא.
לא קונה זהב וכסף, אין לו את היכולים לקנות זהב וכסף, הוא אני.
בסדר.
עכשיו כן, זה יהודי שהיה את האפשרות והכסף, אז הוא אומר, אנחנו לא רוצים שתגיע לרחב הזה, אנחנו יש לנו כבוד מינימלי לתת לך את הדברים, אתה יוצא החוצה ואתה צריך את הכבוד המינימלי שישאר לך, אנחנו משאירים לך. את הכנס הרגיל לאכול בכבוד, אנחנו נשאיר לך. אבל את הדברים שאתה יכול להסתדר בלעדיהם, אל יקרד את
אז אני לא בטוח בדבר הזה. אם אתם זוכרים, הדין שדי מחסורו הוא מדבר לאדם שהיה עשיר ונעשה עני, ולגבי אותו אחד שנותנים לו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפעם, זה אחד שהיה לו כזה באושרו ונעשה עני. אני לא בטוח שאם מה שאתה אמרת זה נכון פה, נראה לי שאחד שגם נולד עני ונתנו לו מתנה כלי אוכל של זהב, הוא לא צריך למכור אותם. הוא קיבל בירושה, מה? הוא קיבל בירושה, מה?
זה לא סביב, זה לא סביב, למה שהוא לא למכור את זה?
אז אני אומר שכנראה שזה נקרא מינימום, זאת אומרת לאכול בצורה מכובדת
כלי זהב, זה מה שמכובד, לא?
יש גבול למה שמחייבים גם למכור, אני חושב. אתה דורש מהאדם למכור דברים כדי שלא יתפרנס מהציבור, אז יש גבול למה שמחייב אותו למכור. אז כלי אכילה שאתה לא צריך למכור. מעבר לזה,
אני זוכר, אני חושב שבגמרא זה כן מובא שם בסוגיה שתהיה מאחורי
לא.
זה
שזה
בהקשר אחד.
מדברים
על
כלי
כסף זהב, זה כן, זה לא, יש מספר טיפולים שם.
לא חושב. לא חושב. יש עוד עניין שדי מחסור, די מחסור מדבר על מצב אחר לגמרי לדעתי. די מחסור מדבר על מצב של אני עשיר שנעשה אני, שמשאירים אותו ברמת החיים הקודמת שלו. זו סוגיה אחרת. פה אנחנו מדברים אפילו על אני רגיל, זה מדבר על כל העניים, כל העניים שבעולם, אפילו אם נולדו עניים ופתאום קיבלו ירושה, ואת כלי האוכל והמלבוש והמצאות הם יכולים להשתמש בהם כמו שהם לא צריכים למכור אותם, ושאר הדברים צריכים למכור ולהחליף אותם לפשוטים.
כן,
בכלל
זה
לא מעין
זהב, זה מה שהרב אומר, כי זה כן עשיר, אז היה רושב את הלכת
לעשות. בטח, בטח.
רב איתם מה אני רגיל.
בטח. עכשיו כמו שהבאת, השח דן נחלק בדבר האם גם לגבי שולחן צריך למכור ולעבור לשולחן פשוט.
מה זה קורה בהם? מה זה קורה בהם?
אני צריך למכור אותם, הוא או הציבור? זאת אומרת, מה...
לא, אנחנו אומרים, אסור לך לקחת צדקה, אתה לא תמכור את זה. אתה בא לקחת מהקופה של הצדקה, אסור לך לקחת צדקה אם אתה לא מוכר את הדבר הזה. רבותיי, בואו נתרגם את הדבר. בואו נתרגם את הדבר.
השח חוזק איזשהו חילוק. זה אין גופו ממש נהנה מחיילים עצוב למכור.
כן, זה הבאח.
אבל זה
לא מהמשת,
זה
אמרתי שאין גופו,
זה
מהכלי,
מהכלי אכילה זה גופו
נהנה. כן, כלי אכילה זה גופו ממש, כן. לשולחן כן. אבל התז חולק על הדבר הזה. התז חולק על הדבר הזה ואומר שיש הבדל, שהיום אוכלים על השולחן, אז לכן גם שולחן של זה אפשר להשאיר. רגע, אז בואו רק שנייה, בואו ננסה, מה שנוגע לאוכל, לגוף של האדם, אכילה, שתייה ולבישה, מה שיש לו משאירים לו. מה שהוא מעבר לגוף של האדם, אפילו כלי תחינה וקל וחומר, תמונות וחפצי נוי, בסדר, אדם שיש לו תמונה בעלת ערך סנטימנטלי, אז שימכור אותה.
אבל זה אומר שעושים משהו שהיום אפשר להעיז לעשות, ושמי שבא לצדקה חייב לעשות הצעת אחרון.
נכון.
זה מה שיש לי בבית, וזה 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 וזה, היום הספלות זה לא
קורה. אחד הדבר הכי מדהים, שבכל המשפחות הכי הרוסות, הדבר פותח שזה כולם, שתביא תחילית הכי חדש, תביא הכי חדשה, ותעלה ומצד שני, המשפחות שאין להם שקל אחד על שמה, זאת אומרת, כי הם השקיעו את הכסף לא על אוכל,
תראה, קשה להגדיר, אבל נראה לי
התרבות הדרכים לא יודעים לפקר את
הסלם בצורה נכונה, אבל נראה לי ככה, נראה לי עם כל ההסתייגות לטלוויזיה, אבל נראה לי שאדם שיש לו טלוויזיה יקבל צדקה, אבל לא מסך פלזמה. אז אנחנו נגיד לו תמכור את הפלזמה ותעבור לטלוויזיה פשוטה שהיא בסדר. טלוויזיה שהיא בסדר, מה?
לא יוצא עם זה שלב
תומך בטלוויזיה?
זאת אומרת, אפילו מי שלא
זקוף לצדקה, נכון? נכון. אבל עכשיו אם יש לך אדם עני, יש לך אדם עני שמחזיק טלוויזיה, אם אתה לא תותן לצדקה בגלל סנקציה הזה שמחזיק טלוויזיה, אתה עדיין נותן לו. אז זה המצב שאני מדבר עליו.
פעם היה לי טלוויזיה בבית. אחד בא וקח את צדקה, דפק בדלת, אולי טלוויזיה, מה שמחה אני לא לוקח. כל כך התרגשתי, רצתי את הרבה, לא לא ניקח, ניקח, לא גדר,
רבותיי,
הסעיף הזה מעורר שאלות לגבי פלאפון. האם נכון לומר שאדם שיש לו פלאפון לא יכול לקחת צדקה, או שלא? או שפלאפון, תלוי איזה פלאפון יש לו. אם יש לו פלאפון שאתה משלם 200 ונותנים לך החזר של 200 ואתה מדבר ב-2000, אז לא, אז צריך למכור אותו. אבל יש לו טלפון הכי פשוט. גם אוטו, או, אז השאלה, גם אוטו, אז יכול להיות גם אוטו, אם יש לו אוטו של זהב, אז אם... אז שימכור, בקנה פשוט. לא, הגבולות לא ברורים לי. יכול להיות שאוטו נגיד לו, זה סתם מותרות. זה ברור לי שיש חלוקה בין שלושה נושאים. יש כלי האכילה, יש הצרכים האלמנטריים, יש מותרות. כלי האכילה משאבים אותם אפילו מזהב. הצרכים האלמנטריים מחליפים את הזהב, זה פשוט. והמותרות, כנראה שזה ברור ש... מוכרם ולא קונה חדשים במקומם. לכן יש מקום לעיין. ממילא דניאל לגבי שאלתך, מה ששואל דניאל בצדק, שמה אנחנו צריכים לברר לגבי אדם שאנחנו רוצים לתת צדקה? הוא צריך לתת הצהרת הון. אני חושב שכן צריך לתת הצהרת הון בהחלט. לי פשוט שצריך לתת הצהרת הון. אצלנו אנחנו עושים את זה ואנחנו נעשה את זה. חלק מהקריטריונים של הקופת צדקה, צדקה לא גמח. אני אמרתי כמה פעמים, מי שנותן לגמח, תורם כזה לגמח, אני מניח שזה מצטבר, הוא כאילו מצווה צדקה. אבל אם אתה רוצה לתת צדקה, צריך לתת 10 טון, אבל אני לא בטוח צריך לחדור לתוך הבית, בגלל ש...
זה כמו שבית החלומי, יש לו איזה טקליט, זאת אומרת, אם יש לך אותו, אם יש לך מניות, אם יש לך... זה השאלות שהוא שואל.
נכון.
ויש הרבה מהסיבים שהם סיבים טקלים. אבל כמו שיש לו רכב, אז הוא לא מקבל להסתם על פכנסה, לדוגמה.
זה כבר היה פעם.
נכון.
זה היה רדוד.
מה? הוא רדוד. אני לא יודע, לא מכיר.
הוא רדוד.
מה?
מי שמקבל
אותך. מקבל אותך.
לא,
כי אפשר בלי אותו.
לא, זה פשוט... היום...
לא, לא, הוא לא מקבל על שרת.
לא, הוא מקבל.
לא, אשתי עובדת.
אשתך בביטוח לאומי.
כן,
רבותיי, בואו נמשיך. אני מקווה שהדברים, העיקרון ברור, ותראו כמה הדבר נוקב ומסוכן שיבוא אדם יפשוט ידו לקבל מהצדקה כאשר הוא יכול למכור את כליו. אז בשביל זה יש גמחים. גמח זה מושג חדש. איך קהילה הייתה בני הפעם? היה בה תקופת צדקה מחייבת, שחייבים לתרום, ומעבר לזה כל המוסיף מוסיפים לו, מי שיש לו יוזמות של גמח וחסד, כל הכבוד לו. היום הקופת צדקה בטלה, אין צדקה, אין צדקה היום, ונשארו רק היוזמות הוולונטריות של האנשים הטובים, הנשמות הטובות, וזה לא טוב הדבר הזה, כי קופת הצדקה שבא לדאוג למינימום היא בעצם היום לא קיימת. אבל הקופת צדקה הזאת היא, אתה רואה את זה פחד, כי אתה צריך לתת את הכסף למי שאתה יודע שהוא נזקק, וזה שהוא נזקק אסור לו לקחת מהקופה אם הוא יכול למכור את כליו.
מה אם לא יפה להזכיר, היא חייבת במוסדות, זה אמור להיות חייבת במוסדות המדינה, שגענו
במוסדות יהודי,
זה
פשוט
לא אמור להיות את המינימום שם, זה ביטוח לאומי.
אני לא ברור לי הדבר הזה, הוא מאוד מסובך, שבעצם כנראה שהיה צריך להיות ככה, שיהיו מוסדות מחייבים בכל עיר, נאמר בכל עיר, שמחלקת הרווחה כתוצאה מהניסים של בני כן, אבל זה לא הלכה. מה שההלכה אומרת זה שכל אדם צריך לתת צדקה למען האחרים, גם אני צריך לתת צדקה. כן, אבל ביטוח לאומי לא לוקח מכל אחד. כן, אבל הוא לא לוקח צדקה מכל אחד, הוא לוקח תחום גלובלי. אני חושב שמה שצריך להיות במדינה יהודית מתוקנת, רובן לדעתי מה שיהיה, שצריך להיות שתי הפרדת רשויות, צריך להיות נאמר ביטוח לאומי, וכל זה צריך להיות מס צדקה. מה צדקה צריך להיות גם כן מודרג, בדיוק כמו היום בתלוש משכורת שלך יש לך ביטוח לאומי וביטוח בריאות, נכון? ביטוח לאומי זה בעצם, מה זה ביטוח לאומי? זה בעצם של עצמך אתה עושה את זה. ביטוח לאומי אתה נותן ומקבל תמורת זה ביטוח מהמדינה, כנ"ל ביטוח בריאות. ויש גם מס, כן, ביטוח לאומי וביטוח בריאות זה מס, ומה שצריך להיות זה, חלק מהמס צריך להיות סעיף, מס צדקה. כל אחד נותן את המס באופן מודרג. לפי כוחות, ויש גם מי שאחראי, זה דבר נפלא. זה המדינה היהודית האידיאלית, ולפי האמונה והיראת שמיים והכרה בנס של הצדיקים, היא גם תהיה כזאת. ככל שהצדיקים יכירו יותר בנס, היא גם בעזרת השם תהיה כזאת. בזה זה תלוי. זה לא תלוי בזה שהם ידברו דברים נוקבים על האחרים, אלא יתמלאו אמונה פנימית, ותוך כך גם המדינה תהיה כזאת.
קצת שני הרב, הקום בג'ל צדקה, כתוב בהלכה, זה מושג, צריך לזכור את זה, זאת אומרת, שזה מושג למי שלא היה לו מה לאכול.
זה מה שהיינו?
זה ברוך השם, בגילה...
יש מה לאכול.
אין דבר כזה...
לא. לא.
אין דבר כזה, שמידם יכול לקבל עם ביטוח לאומי, אם הוא רוצה לאכול תמיד
למה לאכול. אינון, תקרא את סעיף ב' עוד פעם. אינון, אז יש לי לא יכול ללכות צדקה, לתפיל את הצברות. תקרא את סעיף ב' עוד פעם. למה יכול ללכות צדקה? לא תגיד לי צבאות, תגיד לי מה כתוב בשכון ערוך. מה כתוב בשכון ערוך?
אבל זה יכול
להתפרנס
עד שיהיה לו
כזה להתפרנס. התפרנס הוא, התפרנס, לא שאין לו מה לאכול. התפרנס, שצר להתפרנס.
היום, עם אפשרות שיש ביטוח לאומי, בינם יכול להתפרנס, לא בכבוד אולי, אולי לא בכבוד הכי גדול, אבל זה מושג ההצדקה...
מה זה ביטוח לאומי? אברך במדינת ישראל לא מגיע לו ביטוח לאומי. אתה מדבר על אחד זקן, אתה מדבר על קשיש, אבל אדם שהוא אברך, לומד בישיבה, אף ביטוח לאומי נותן לו כלום.
זה דיון אחר, אדם שיכול לעבוד לו...
אתה לא רוצה להתפרנס.
כולה רוצה להתפרנס.
זה שאלה אחרת. האם זה שאדם, האם לאדם מותר להטיל את עצמו, האם תמיד חכם מותר לו להטיל את עצמו לציבור? נחלקו בזה הרמב״ם והבית יוסף. הרמב״ם אומר שזה אסור, אבל מרן אומר שככה עושים כולם. והלכה כידוע לכם, כמו השולחן ערוך, כשהשולחן ערוך חולק על הרמב״ם,
היה בפועל בגלות הבית יוסף היה ככה גדל?
בטח. מה השאלה?
לא התפרנס
הרבנים? תמיד כאילו מהציבור, חוץ מהרף של החומה. לא משנה, העיקרון... לא היה בכמויות של היום, זה ברור. לא היה בכמויות של היום, אבל העיקרון אותו עיקרון. הרב והתלמידים שלו הקרובים אליו, הבית יוסף מדבר על הרב והתלמידים, החבורה של התלמידים שלו, היו מתמחים על ידי הציבור. זה היה...
הציבור החרדי מנוסף לצודק, כלומר, זה מתמח ב...
יהודה, יש לו תפקיד.
אבל אסור לקחת כסף על זה.
לא, אבל אברך...
אסור לקחת כסף על רבנות. מה? גם התלמידים של הרב אין להם תפקיד, אבל בעצם גם התלמידים של הרב לוקחים. רק נכון, הדבר הזה מתפתח יותר ויותר. הנקודה העיקרית שבית יוסף אומר, אתה צריך להבין, הבית יוסף לומד אותנו, אתה צריך להבין, מרוב רצון להיות עצמאי, בסוף לא תהיה תורה בעם ישראל. אז זה המצב. אני אומר לכם, שאם התלמידים שלנו בישיבת הרמור לא ישקלו בתורה יום ולילה, לא יהיה דור של תלמידי חיים מחר. יהיה דור של אנשים נחמדים, שיכולים להיות מורים בבית ספר, אולי רמים בישיבות תיכוניות.
אני חושב שאתה דיבור על החרדות, הוא נכון,
אבל
זה שכולו...
לא, זה לא כולו, זה טעות.
זה שכולם עצימי, אבל שרובם הולכים לישיבות ולומדים,
אני לא יכול.
זה דבר נכון.
תראה, הדבר הזה צריך להיות אינדיבידואלי. מי שמתאים לשקוע בלימוד, צריך לאפשר לו את הדבר הזה. אתה רוצה להגיד לי שיש ציבור שרובו מתאים, נשמע לי מופרך. מה, לא הגיוני, מה זה, החרדים כאלה בעלי סגולה שמי שגדל בחברה היא, ובדרך כלל מתאים ללמוד, אנחנו יודעים מה המצב, זה לא ככה, יש אחוזים. הבעיה שבציבור החרדי הם התערבבו שני נושאים. ישנם שני נושאים. בציבור החרדי ישנם שני נושאים. אחד, הרוצה ללמוד תורה, והשני, הפחד מהרחוב, מה שנקרא. שני הנושאים האלה מעובבים. הפחד מכל מה שמחוץ לחמה של העולם החרדי. אגב, לדעתי הוא פחד מוצדק. זאת אומרת, בנתונים של העולם החרדי הוא פחד מוצדק, אבל זה רואה שני נושאים האלה מתערבבים, אתה כבר לא יודע, מתי היית עסוק בלימוד תורה, מתי היית עסוק בהצלה של האדם מפני מה שיש בחוץ, ולכן זו סוגיה סבוכה, העולם החרדי. אני אומר באופן עקרוני, אם אנחנו לא נדע לגדל תלמידי חכמים שילמדו שנים רבות בישיבות, אני אומר לכם, לא תהיה תורה.
למה זה עוזר לתלמיד? השעה כדי להפיץ תורה בערבית, זאת אומרת, אתה תמיד יודע, אתה הולך ללמוד 10-15 שנה, 20 שנה, לא שנה מה, אבל כנס לגודל ראשונה, אני הולך להפיץ את תורה בערבית בתור רב, אז זה משהו אחר. השאלה אם זה מה שהולך לעשות, או שהוא כבר נהיה לנו תרבות של כוללים, או שלא משנה אם זה בציבור שלנו או בציבור החרדי, שאנחנו לומדים תורה של עצמנו, והציבור יתפלץ אותנו, והציבור שלנו, וכל החבר הוא ילמד ככה, וככה נוצר.
אתה צודק, אתה צודק.
אם
אני אגיד לך, ישיבת הרמור, שזה המקום הרדיקלי מבחינת לימוד תורה שנים רבות, אין לנו בישיבה אפילו אברך אחד בן 35. לא, אבל בואו מרכז הרב, כל תקנה מרכז הרב איתנו. בעצם, אבל לא היינו נוצרים, היינו רק מבוגרים בהתחלה. כל הכל יש מרכז הרב יתרוקן, אין לנו נשארים, הולכים ללמד. זה המציאות, כמה שדבר על הרמור לפעמים, רק השאלה היא, כמישהו סיימות, אתה לומד 7 שנים, אתה מרגיש כבר זקן. מה אתה לומד? 15 שנים אתה הולך. אני אומר, שמי שלומד 15 שנים בישיבה, לומד כל החיים. ככה אני אומר. מי שיש לו יותר... טוב, רבותיי, זה לגבי, רק הזכרתי את האנשים שבאמת אין להם שום דבר, ונכון שהם בחרו, אבל כמו שאתם אומרים, הם בחרו למען הציבור, הם בחרו למען עם ישראל, ולכן אני חושב שמי שקורא את הסעיף הזה היטב היטב, ראשון ג' א', הוא נעשה חרד. תראו, כספי ציבור זה קודש, אדם אסור לגוע בכסף ציבורי סתם, זה קודש כספי ציבור. למשל, אם יש בית נס נותנים 1,000 שקל לשמש והוא לא עובד, לא דרך אגב אם ישנים בלילה, אתה אומר דוגמה, נגיד נתנו 1,000 שקל למישהו והוא לא עושה כלום, לא יודע אחר כך אם אתם מדמים, לא מצליח להבין איך הם מצליחים להירדם בלילה. לא יודע, לא מדבר אליך, אתה תישן, אתה תישן בלילה, אבל... כספי ציבור זה קודש, אחריות, תמכור את מה שיש לך ואז תבוא לקחת, ומי שנותן, צריך לדעת שהוא אין לו מה למכור. כן,
אולי תהיה את הזנות הקבורים כן מכונית, לא תלמיד,
אולי נמצא
כל
הגמילות חסדים,
לא
יודע,
דקה לא
ממשיה. נכון, זה טוב, זה לא פותר אותנו, זה צודק, אני באמת נראה לי מה שאתה אומר, אבל זה לא פותר אותנו להקים מקופת צדקה, למען אלה שאין להם. והקופת צדקה הזאת היא תהיה סלקטיבית מאוד.
אבל גם אני שאין להם, נכון?
יש כאלה שאין להם. שאלה טובה. שאלה טובה. זה תלוי אם הוא חונה, זה תלוי אם הוא חונה מילקי לעצמו או מילקי לילדים. לדעתי, לדעתי אדם קשה צריך להאמין לו. היהודים מחזקת קשור ולא חושבים לשקר. רבותיי, בואו נסיים את זה. הגיע הזמן קריאת שמע של ערבית. הגעה, יש לכם פה את ההגעה? תראו, ההלכות האלה לא מצובחות, אבל כל אחד שלמד אותם, תלוי איך אתה לומד אותם. איפה ינון? אם אתה לומד את ההלכות הללו בתור צופה מן הצד, זה משעמם אותך. אבל אני מציע לכל אחד מכן ללמוד את ההלכות הללו בתור, יש עוד אפשרות ללמוד אותם בתור זה שאמור לקבל את הכסף, זה גם אפשרות. אבל אני מציע לכם ללמוד את ההלכות הללו בתור גבאי צדקה, כל אחד שיחליף את ראשו בתור גבאי צדקה. עוד רבותיי, יש את ההלכות חשובות, לכן מקום בעיקר תקנה שלא ייתן צדקה למי שיש לו דבר כסוב, אין חושבים לו בדירה את התשמישה. כל, תשימו לב לרימה החשוב מאוד הזה, כל מי שהוא עשיר אסור ייתן לבניו לפי שהם גדולים, הם סמוכים על שולחן אביהם. זאת אומרת, אדם שהוא עשיר והבנים שלו, הרי זאת טענה, הבנים שלו אין להם כלום, אם הם סמוכים על שולחן אביהם אז לא יוצאים לידי חובת צדקה לבנים. זאת אומרת שאדם שרוצה לתת צדקה לבחור ישיבה רווק, האם בחור ישיבה רווק מוגדר כעני או לא כעני? אז התשובה היא ככה, אם הוא לא סמוך על שולחן אביו, יש בחור ישיבה שלו, לא מפרנסים אותם, אם הוא לא סמוך על שולחן אביו, הוא עני. אם הוא סמוך על שולחן אביו, זה תלוי בשאלה אם אביו עני או עשיר. מה, אם הוא עשיר?
לא,
נותן לו. אם הוא לא נותן לו, אז הוא לא נקרא סמוך על שולחן אביו, אז הוא עני. אבל אם הוא סמוך על שולחן אביו, אז אם האבא שלו מתחלק איתו מה שאין לו, מה שיש לו. אז אם האבא עשיר, אז לא עושים לו ידי חובת צדקה. זה קשור ל... הרבה פעמים אנשים רוצים לתת לבחורי ישיבה מעשר כספים, אז יכולים לתת מעשר כספים, כי החפץ חיים, אם אתם זוכרים דיברנו על זה בזמן, יכולים מעשר כספים, החפץ חיים מציע את המעשר כספים לחלק לשניים, חצי ילך לצדקה וחצי ילך למצוות. אז אתה יכול לתת זה לחלק של המצוות, אבל לא לחלק של הצדקה.
יכול להביא לדעבור
נכון? כן, זה ההגדרה היום של אברך אברך נשוי.
לא, אברך אברך
אומר,
רק במי שרק
לא נשוי. כן.
או שיש דבר כזה
נשוי. נשוי את חנבית, יש לנו בישיבה אחת כזה. יש לנו בישיבה אחד, בישיבה אחד שאבא שלו מחזיק אותו, אבא שלו עשיר, זה הגייבה שלו, שיש לו תמיד חכם. אז הוא בא לשאול אותי, חינכו את סלי מזון בישיבה, שאלתי אם אפשר לקחת. אמרתי לו, אני חושב שאסור לך לקחת, זה לנצרכים, אתה לא נצרך. אלא אם כן, אמרתי לו, אם כן אבא שלך נותן לך בעין רע, הוא ישמח שתוריד לו. אז זה משהו, אמר לו שאבא שלו מאושר, הוא שמח שיש לו, זה המעשה, הילד, זה המעשה הכספים שלו.
מה אבא בינו אותך? כאילו נותנים אוכלים.
לא,
הוא
הרגיש יותר, הוא רצה כאילו להרגיש רגיל כמו כולם.
זה לא נעים.
וכל זה דרך דקה.
של הניגן, שלא נעים לא לקחת.
זה המצב היום. תראה, אני זוכר לפני 10 שנים, אז מי שלקח אבטלה, זה היה בושה, מה אתה הולך לאבטלה, אתה לא מתפרס היום? מה, יש לי זכויות במדינה, מה, אני לא אזרח פה?
תכנן את זה, נתחיל לעבוד, תכנן אותה.
אבל אני חושב שגם אוניברסיטאות מתכנות את זה. נכון? יש סגל זמנים, מפטרים את זה, עובדים 7 חודשים, מפטרים אותם, כולם בלעים על זה. כל זה דרך צדקה. שימו לב להלכה חשובה, כל זה דרך צדקה. אסור לקחת צדקה למי שיש לו. אבל דרך דורון וכבוד יכול לקבל אדם, כדי אמרי לנו רוצה לענות, יענה כאלישע. זאת אומרת, צדקה אסור לו לקחת. אבל דרך דורון, אם נתנו לו, אדם שיש לו, רצו לכבד אותו. מה? נגיד, אין לו אוטו, מישהו נותן לו באוטו. אז זה יכול לקחת. דרך דורון וכבוד, יכול לקבל אדם, כדי אמרים, אני רוצה ליהנות, יענה כאלישע, אלישע והשונמית. למה זה לא נקרא שלמתו דחייה? זו יש פה סתירה בין הרוצה ליהנות, יענה כאלישע, לבין... שונאים אותנו תחיה. אז רגע, איפה זה כתוב? אם יש התשובה היא כתובה ששונאים אותנו תחיה, זה לא נאמר דרך כבוד. זאת אומרת, אם הוא מתכבד בזה שנתן לך, אז שונאים אותנו תחיה זה לפתח תלות. כן, אבל אם זה דרך כבוד זה לא ככה, כי זה כלי יחסים בין בני אדם. טוב רבותיי, אני אומר לכם, רב ישראל מסלנט אומר, ינון תקשיב למשהו חשוב, הרב ישראל מסלנט אומר בספר אור ישראל, הרב ישראל מסלנט הרי תנועת המוסר, רואה שהמוסר הכי חזק, מי שרוצה להיות בעל מוסר הכי חזק, שיקח הלכה ולמד אותה לעומקה, רוצה להתחזק, ללמד אותה כמו שאתה עשת הלכה הזאת, זה הספר מוסר הכי חזק. וגם אני מרגיש שתמד את ההלכות הללו, מרגיש שמשהו מתבהר לי בראש, גם מצד הכובד ראש, כובד האחריות על גבי הצדקה, וגם בלב הפתוח שצריך להיות. לאט לאט נזכה. טוב.
אנחנו אומרים קדיש אחרי